בוקר טוב, אנחנו במפגש, עוד מפגש עם כותרת, שוב דרכנו במשבצת שתמיד יש את הכותרת שלה, אבל רציתי ככה, באמת זה חלק מהתחושות שאני הרגשתי, אני מרגיש עדיין שבאמת יש משהו גם במה שעובר עלינו וגם באופן ספציפי ככה מה שעבר עליי במלחמה ועובר עדיין מתוכה לספר, קראנו לזה לא אמות כי אחיה ואספר, אספר שוב, זה לא רק סיפורים, אלא זה לדבר, לדבר ולספר, לייצר שיחה שקשורה למה שקורה לנו, זה חלק בעיניי מאוד מאוד בסיסי, קודם כל בשביל לעבור את מה שאנחנו עוברים, עת צרה, כן, צרה, דאגה בלבי שיסחנה או יסחנה, לא משנה כרגע איך נקרא את, ה, את, ה, את אותו משפט, אבל יש דאגה מייצרת שיח, וחלק מההתמודדות שלנו היא בדיבור, וגם בהקשר של לרקום את המחשבה הדתית שלנו, את עבודת השם שלנו עם מילים, לנוכח מה שקורה, שוב, זה, כל פעם אני מגיע לשיחה הזאת, וגם פינות אחרות שיוצא לי לעשות כאלה בישיבה, עם שנה ב', עם הבוגרים, עם הכיתה שלי לפעמים בפתיחות, אני מרגיש את שמתישהו זה בטח ימאס, אז צריך גם לחשוב על זה, אבל אני חושב שזה משהו שלא, מה שנקרא, זה לא להפריז, אין פה יותר מדי, אלא אנחנו נמצאים בתוך מה שצריך לדבר עליו. אני רוצה היום לגעת בנושא ששוב, ליווה אותי גם ממש בימי הלחימה, אבל אני גם מרגיש שהוא יושב עמוק במה שקורה לנו, מה שקרה לנו, וקראתי לו לוחמנות, כן, אני קורא לוחמנות, וגם לוחמנות דתית, וללוחמנות דתית נגיע, אבל אני רוצה דווקא לדבר רגע משהו על לוחמנות, ורגע להתחיל ממקום אישי, ואז שוב להיכנס רגע גם למחשבות מורכבות יותר. אני שוב התגייסתי לצבא, זה באמת משהו שכבר הוא באמת נראה לי כבר עבר הרבה זמן, עברו למעלה מ-15 שנה, או כן, 16, מ-2008 עד עכשיו זה כמעט 16 שנה, נכון? כן, אני לא טוב בחשבונות האלה, אבל 16 שנה, יש רגעים זה נראה לי כאילו, בתודעה שלי כאילו, אוקיי, התגייסתי, זה משהו שהיה עדיין קרוב, אני פתאום רגע, התגייסתי לפני 16 שנה, זה בכל זאת עבר משהו מאז, אני חושב שכשהתגייסתי, לא התחבר לי עד הסוף, בטח לא היום כשאני רואה את זה מהצד השני, אבל לא התחבר לי הגיוס לצבא, הגיוס לצבא לא התחבר לי עם לחימה ממש, כלומר זה התחבר, בשביל זה מתגייסים לצבא והתגייסתי לשירות קרבי והיה לי ברור לאן הדברים הולכים, אבל איכשהו הצבא הוא ממילא מערכת כל כך מכף רגל ועד ראש, זה כוכב אחר שהייתי עסוק נורא בלהיכנס אליו, לא הייתי עסוק בלחשוב על מה בדיוק, לשם מה אני נכנס אליו ומה הולך לקרות, והאמת היא ששוב, עברתי את רוב השירות, שירות אינטנסיבי, ויצאתי לקצונה, והייתי ממם, ועשיתי דברים כאלה ואחרים, אפילו כמה פעילויות מבצעיות, אני מתכוון להגיד, מעבר לגבולות הבט"ש, מה שנקרא, ביטחון השוטף, מעצר פה, מעצר שם, פעילות כזאת, פעילות שם, וכמובן הרבה ביטחון שוטף, אבל זה תמיד הרגיש לי משהו שכאילו, אוקיי, בסדר, אני עושה את זה, אבל אם היו שואלים אותי, האם אתה לוחם? אתה אומר, אני לוחם, כן, לוחם, אבל זה לא בדיוק, התואר הזה לוחם, הדמות הזאת, לוחם, לא חושב שככה הייתי מאפיין את עצמי שוב. עשיתי שירות קרבי, קו קדמי, הכל, אבל זה לא דבר שהרגשתי שהוא הופך אותי לאיזה לוחם. ובאופן כללי, אני חושב ש לוחמנות, לוחמנות זה כבר מילה עם קונוטציות משאלה, אז אני רוצה איך להגיד לוחם בשם עצם, שהוא לא לוחמנות, לוחממות, לא יודע איך להגיד את זה, אבל היות לוחם, זה לא נראה לי משהו שהרגשתי, אגב גם לא, לידי היו הרבה חברים, אני חושב שבאמת גם עשו את השירות הצבאי שלהם, משמעותי וכולי, לא חושב שכל אחד היה חותם על התואר, אני לוחם, זאת אומרת, בצבא היינו לוחמים, זה הפך אותנו ללוחמים, זה מי שאנחנו, זה סוג האישיות שלנו, זה תמיד היה איזה מין שאלה שריחפה שם באוויר. ואני רוצה רגע לפתוח את השאלה הזאת, כי זו שאלה שלדעתי היא מאוד קריטית זאת אומרת, משהו במה שקרה באמת בשמחת תורה ובכל המלחמה שבא אחריה, נוגע בנקודה הזאת בצורה מאוד עמוקה, וגם אני חושב גורם לנסח מחדש שאלות בעבודת השם, שזאת בסופו של דבר המטרה שלנו פה. מה זה להיות לוחם? מה דרוש כדי להיות לוחם? האם כל אחד יכול להיות לוחם? האם צריך להיות איזה לוחם, כן, איזה צלף, שכיר בצבא ארצות הברית, אני יודע מה, זה לוחם? נכון, יש את הסיפור ההוא של הצלף, איך קוראים לזה, לא בעיראק, בעיראק או באפגניסטן. איך? כן, נכון, צלף אמריקאי, נכון. סיפור מטורף. זה לוחם. זה לוחם. מה דרוש כדי להיות לוחם? כל אדם הוא גם לוחם? זה דבר שנמצא בארסנל של כל אדם? אז כמובן שבאופן פשוט לא בהכרח. וכמובן שיש גם תכונות שנמצאות בכל אדם, אומץ לב, איזושהי גם מוכנות לסיכון ומוכנות להקרבה. אבל אני חושב שכדי להיות לוחם תמיד בראשי היה, זאת אומרת, היה צריך לאהוב את זה. זה היה מבחינתי הקריטריון שגרם לי להגיד שזה לא אני. ראיתי לידי חיילים, ובמיוחד שוב ככל שהשירות קרבי יותר וביחידה מורכבת יותר, שאתה רואה פתאום רגע כן, חבר בסיירת כזאת, חבר בסיירת אחרת, וואלה, הוא לוחם. אתה רואה אותו, איך הוא מתייחס לנשק, איך הוא מתייחס למה שהוא עושה, איך הוא מתייחס לעצמו, זה כל כולו. אני תמיד הרגשתי שזה לא כל כולי. על אף שהייתי כל כולי בצבא, והתמסרתי לזה ונתתי לזה את הכל, לא הרגשתי שזה כל כולי. למה אני בכלל פותח בדבר הזה? כי שוב, זה מין אנקדוטה על ציר הזמן. אני חוזר רגע לשירות הצבאי שלי, וגם שוב, להמשך כל הדוסיח שלי עם הצבא שלי היה, זה משהו שצריך לעשות, זה משהו שאני עושה, אני עושה אותו טוב, אני נותן לו את כל כולי, זה חשוב בעיניי, זה... אבל לא הרגשתי שזה משהו שהופך אותי עכשיו למישהו שלחימה חלק מהותי מחייו. אני נוגע בנקודה הזאת כי אני חושב שבאופן כללי, העולם התרבותי שלנו, והרבה מאוד מזה גם העולם הרוחני והדתי שלנו, לא ישב, אני כבר רוצה להגיד בלשון עבר, אני חושב שמשהו משתנה, לא ישב על אוכמנות. ואני לא אדבר הרבה על העולם התרבותי, כלומר על המרחב הישראלי, התרבותי, מערבי שאנחנו חיים בו, אם כי ודאי גם הוא, מרחב שהרבה יותר מקדש חיים, חיות, הוויה שיש בה שלום, שיש בה נחת, שיש בה זמן להתעסק בעומקי החיים, בנפש, במה קורה לי, במערכות יחסים, במימוש שלי בעולם, וכל מיני דברים כאלה וכאלה ששוב, תמיד יכולים גם להשתלב בשירות צבאי, אבל זה לא מקום שרואה עכשיו לחימה, הייתי אומר הפוך, הוא מתרחק ללחימה. אנחנו מתרחקים ללחימה, אנחנו לא רוצים ללחם. לא רצינו. הרבה יותר עניין אותנו הסגסוג, הרבה יותר עניין אותנו הטוב, הדברים הטובים האלה, ולחימה היה זה מתחושה של כאילו שזה לא יקרה. מדי פעם, עוד פעם יש איזה סיבוב, עושים את מה שצריך וממשיכים, אבל עושים את מה שצריך, אבל בעומקם של דברים, אני חושב שבאמת שקענו לתוך הוויה שאני אומר, היא לא מקרית, הוויה שהתרבות והרוח וגם מסביב מרחבים שאנחנו חיים בהם בתור בני אדם במקום שבו אנחנו נמצאים, זה מרחבים שאנחנו לוחמנות אפילו הייתי אומר כמעט מילת גנאי, כן, אפשר לקרוא, מיליטנטיות, מיליטנטי זה להגיד, הבחור הזה, הוא עם, יש לו איזה פיוז קצר, או איזה ברק בעיניים, מיליטריסט, כן, הוא צבאי, מדבר כל המשפה הזה, חושב שהמציאות תיפטר רק עם הרובה והנשק, לא לנצח נאכל חרב. היינו צריכים בקום המדינה, ואחרי זה בששת הימים, וחשבנו, אבל אז הגיע מלחמת יום כיפור, ובסדר, עוד פעם, ומלחמת לבנון בסדר, והשנייה בסדר, ועוד קצת סבב, אבל הוקטור הולך, שוב, לא רק בגלל, אני אומר, איזה שקרון כוח, אני לא נכנס כרגע לשאלות כאלה, לשאלות של מדיניות וקונספציה, זה לא מה שמעניין אותי פה, מעניין אותי ההוויה. ואני חושב שההוויה, אני לפחות יכול להגיד כלפי עצמי, אני חושב שבאמת, באופן עמוק, עניין אותי הרבה יותר החיים. ולא עניין אותי עכשיו להילחם עליהם. אני לא, הרגשתי שבמארג הדורות, זה לא המשימה, זה לא, זאת אומרת, הרגשתי שהחץ מתקדם. לאט לאט המלחמות נהיות פחות רחבות ופחות ממוקדות, בסדר, יש עוד כמה אויבים שצריך שנייה, אבל לאט לאט, כן, ואנחנו לקראת נורמליזציה יותר גדולה ומדינות ערב והסכמי אברהם ודברים כאלה של, שוב, לא כל דבר נראה שהוא יפתור את כל הבעיות בחיים, אבל בעצם התודעה הבסיסית, אני חושב, הייתה לשקוע בחיים, הייתי אומר אפילו לברוח מלחימה. אני לא אומר זה כולם, אני אומר אני. אני חושב שזה משהו שכן נשב ברוחות, והיו רוחות אחרות, אני לא רוצה להגיד שהכל היה ככה, אבל היה איזה משהו כזה, אני חושב, ששרינו בתוכו, ויותר מזה אני רוצה לדבר רגע על העולם הדתי שלנו, והוא יותר מעניין אותי. אני חושב שהעולם הדתי, שוב, אני רוצה להגיד לשון הווה, לשון עבר, כי דברים משתנים, אבל דברים לא משתנים ברגע, אני אשאל את זה בצורת שאלה, עד כמה העולם הדתי שלנו, עד כמה עבודת השם שלנו, משוחחת עם אלמנטים של לוחמנות, של התגברות, של התעקשות, וגם, אני אומר לוחמנות במובן הזה, גם איזשהו סוג של הפעלת כוח. האם אנחנו נלחמים בדברים, בעבודת השם שלנו? יש קהילות, יש מרחבים, יש מקומות, יש בתי מדרש, שוודאי. אבל במרחב שלנו, אני מדבר רגע לתוכו, כן, על המשבצת הזאת של הדרכנו, אני חושב שאנחנו גדלנו, גדלים, לתוך מרחב דתי, מרחב של עבודת השם, שגם הוא באיזשהו מובן, ודאי שלא מקדש לוחמנות, לא רק לוחמנות מול אויב, אלא לוחמנות כתנועת נפש. ואני חושב שגם בעבודת השם שלו יש ממש התמקדות בחיות, בטוב השם, במוסר, בדברים החשובים בעולם, והרבה פחות בחיכוך הלוחמני הזה עם המציאות. אני, זה משהו שאנקדוטה ששמעתי ונכנסה אל הראש, ומאז ככה זה מלווה אותי, בישיבה התיכונית שבה למדתי, זה כבר היה אחרי שעזבתי אותה, אני אפילו זוכר את האירוע, מי שסיפר לי את זה, אני לא יודע אפילו זוכר מה בדיוק היה האירוע, ישיבת מקור חיים, מה בדיוק היה האירוע, אבל אני זוכר שהיה איזה מין או רפיון כזה של אנשים, לא בעניין, לא בתפילות, לא בלימוד, או אפילו איזה משהו, לא יודע, פתאום כאילו מגלים שה, לא יודע, מה שנקרא, לא בכיוון. ואני לא בדיוק זוכר את הסיפור, אבל אני זוכר מה אמר ראש הישיבה, מישהו אמר לי את זה, וזה ממש נכנסתי לראש. מורי ורבי הרב דוב, נתן אז שיחה, והוא אמר, כן, ציטט שורות מהפיוט שאנחנו שרים בל"ג בעומר, וחלק גם שרים בליל שבת, הפיוט על בר יוחאי, בר יוחאי נעזרת בגבורה ובמלחמת אש דת השערה וחרב הוצאת מתערה שלפת נגד צורריך. ככה הפיוט מתאר את רשבי, כן, שרשבי דמותו של הצדיק העילאי הוא גם לוחם, וחרב הוצאת מתערה שלפת נגד צורריך. והשאלה שהוא שאל היא הגיעה לאוזנה, אפילו לא זוכר את הסיפור, אבל זה ממש נכנס לי בראש, האם אני שולף חרב בעולם הדתי שלי ועל מה אני שולף חרב? עכשיו שוב, לשלוף חרב רוחנית זה לא כמו לשלוף חרב פיזית, אבל האם עבודת השם שלנו מכילה, האם יש תחומים, האם יש דברים שבהם אני אומר, אני שולף חרב, אני נלחם עליהם, ושם אני לא רואה את הצד שלי ורואה את הצד השני, ועסוק באיזונים ורואה את האמת שבכל הצדדים, אני שולף חרב, אני נלחם. האם המיתרים האלה קיימים? אני חושב שבאופן גורף פחות. פחות, אני חושב שמבט כזה, העולם הדתי שלנו חושף לפעמים משהו שבאמת גם, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו מחפשים אותו. זה לא רק שאלה של מה קו אדום, אלא על מה אתה שולף חרב. אני, טוב, עולים לי כל מיני דברים תוך כדי לראות, ולא בטוח שכל אנקדוטה לא תפזר את הדיון, אבל אני מרגיש את זה גם כהורה. כן, גם כהורה, אני אומר, סוג האנשים שאנחנו, הוא אנשים שעסוקים כל הזמן בלהכיל, עסוקים כל הזמן בלספוג. למה אנחנו מכילים? אנחנו מכילים כי אנחנו גם יודעים שבצד השני יש אמת. אנחנו מכילים כי אנחנו יודעים שעכשיו להיכנס ראש בקיר, זה לא הצורה שבה אנחנו עובדים, זה לא אנשים שאנחנו. לכן זה גם לא ימצא את דרכו לעולם הדתי שלנו. במה אנחנו נכנסים ראש בקיר בעולם הדתי? יש, תגידו לי, אני אולי מעניין אותי אם אתם יכולים להצביע על מה שאומרים, על הדבר הזה, שולפים חרב, יארג ועל יעבור, נלחמים עד הסוף. תמיד יארג ועל יעבור טוב. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. וזה גם הופך להיות איזה מין מגירה שלא פותחים אותה. על מה אנחנו שולפים חרב? יש דבר שאנחנו שולפים חרב? מעניין אותי אם אתם מרגישים שיש, יכול להיות שזה רק מחשבות שלי. מה אתם אומרים? זה חסר? זאת גם חלק מהשאלה. עכשיו, לא שאני רק אם זה חסר, כי הלוואי שהיינו בעולם דתי הרבה יותר ברור, מוחלט, וחבל שאנחנו כאלה מכילים ומתלבטים, זה רובד מסוים, ואני רוצה לשאול ברובד העמוק בכלל, האם מבחינה אידיאלית, האם מבחינה רוחנית, האם מבחינת עבודת השם, יש מקום לדבר הזה. עכשיו, אני מכאן רוצה באמת לשוב, אני חושב, שוב זאת נקודה בזמן, ודברים תמיד קורים לפניה ואחריה, אבל בהחלט, בהחלט הרבה דברים התנקזו לשם, באמת לשמחת תורה, אני חושב שקיבלנו את זה בפרצוף בכל המובנים. עכשיו, קיבלנו את זה בפרצוף, אני לא נכנס כרגע שוב לשאלות המדיניות, ביטחוניות, חברתיות, זה לא, אבל אני, שוב, חוזר רגע לתחושות שלי, אני הרגשתי שזה, זאת אומרת, זה בא עד אליי ולקח אותי. אני ממש זוכר את עצמי בימים הראשונים, אומר, לא דמיינתי שאני אלחם. לא דמיינתי שאני לכם, לא כי אני לא מסוגל, ולא כי לא רציתי, אני קצין קרבי, זה הסיפור שלי, זה בזהות שלי, אני עושה את זה הרבה שנים, זה חשוב לי, אני מוכן, תמיד, באמת אני מוכן למסור על זה, אבל זה אף פעם לא הרגיש לי משהו שבאמת יקרה, כי זה לא היה חלק מהאופק של החיים שלי, לוחמנות, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, רגע, ופה אני רוצה שנייה לפתוח את הדבר הזה, להגיד מה לוחמנות, איזה עולם עכשיו נפתח כשמדברים על לחימה, יש אויב. יש אויב מסוים. זה לא רוע בצורה הכללית. זה לא רשע. האם אנחנו חיינו, סלש חיים בתודעה, שיש אויב בחיים שלנו? תמיד יש את האיראנים, אבל זה תמיד רחוק. כן, אנחנו חיים במדינה שאי אפשר, ויש מחבלים. אבל זה מישהו שעכשיו עומד למולי, יש אויב שאני צריך להיות לוחמני מולו, ואני שוב מעתיק את השאלה לשדה הרוחני, האם יש לי אויב ברוחניות? יש לי משהו שאני מסמן כאויב? אני רוצה להגיד שחלק ממה שהתקופה וחלק מהלחימה וכל מה שקורה פותח, הוא להתחיל לחשוב על השאלות האלה גם בעולם הרוחני. כשם שגם בעולם הממשי שלנו יש אויב, מסתבר שהוא גם תמיד היה שם, אני לא יודע להגיד אם הוא תמיד יהיה שם, כי אני לא עסוק עכשיו בנבואה. או בניתוחים אסטרטגיים. אבל משהו, יכול להיות שיש אנשים בעולם, שיש מדינות בעולם, שיש מרחבים בעולם, שאויב ולחימה הם לא חלק מהאופק שלהם. האם יהודי, האם עובד השם קיים כמישהו שאין לו את זה באופק? אני לא יודע, אבל אני חייב להגיד שבמובן מסוים זה הרבה יותר כן מלא. יש אויב. יש אויב. יהודי זה מישהו שתמיד מייצר לאויבים, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. וגם בעבודת השם יש אויבים. וצריך, כן? אז אני אומר, נדבך ראשון בהוויה של לחימה, זה להבין שיש אויב, ושאני צריך עכשיו להילחם איתו. ואני לא עסוק רק בלהבין אותו, ולספוג אותו, ולהשקיט אותו, ולהסיר אותו, זאת אומרת, זה כבר מישהו שאני לא יכול ללחוץ על הכפתור, ותן לי עכשיו שקט לעוד 5 שנים. יש כאן אויב, צריך שנייה להיפתח לדבר הזה. שזה פה, זה גם, הפתחות הזאת היא מאיימת מאוד. אני פתאום חשוף, אני פתאום פגיע, פתאום מישהו במציאות רוצה לראות עליי, מישהו רוצה להשמיל אותי, מישהו בא אליי הביתה ורוצה להרוג אותי, אבל זה משהו שכולנו חווינו פתאום. חווינו ולא, בפסט גם לא רצינו לראות. תושבים רבים במדינה חיו, חיים תחת טילים במשך, אני לא יודע כמה שנים, והחלנו את זה. עכשיו, אני לא נכנס לשאלות מדיניות, אם זה היה נכון, אם זה היה לא נכון, אני אומר שזה דבר שעורר אותי מבחינה מוחדית לשאלה, האם עד כמה אני מכיל וסופג, ורגע לא אומר, שנייה, יש פה איף שאני צריך ללחם מולו. ואני אומר את אותה תנועה, היא לא אחד לאחד, כן, אבל האם גם בעולמנו הרחני, בעולם של עבודת השם שלנו, אנחנו רק מכילים ורק סופגים, והאם יש לנו גם, יש אויבים? זה דבר ראשון. הדבר השני שצריך לעשות, ולהבין, זה שמי שיצטרך להילחם עם האויב הזה, זה אני. זה הצד השני של הלחימה. מה הכוונה אני? אני לא היחיד. יכול להיות שכל הסיפור לא קם ונופל עליי, אבל אני חייב, זה אחת התחושות שליוו אותי בהתגייסות אל הלחימה, שאני שוב, אני לא לבד, המוני מאות אלפי אנשים התגייסו ומתגייסים, זה לא שזה אני ואין בי, אני לא לבד, אבל זה אני עכשיו צריך להיות זה שנלחם, זה דבר שכאילו אני לא יכול להתכחש אליו, אני יכול, אבל הבנתי שעם קודש שלא דמיינתי שאני אלחם, ולא דמיינתי שזה יהיה ממשי, שוב, אני חושב שלא ידעתי להגיד שלא דמיינתי את זה, כי זה תמיד היה מבטח, אני קצין, קרבי, לוחם, סמך מפה, פלוגת שריון, זה מה שאני עושה, בבוא היום אני אעשה את מה שאני עושה, אני חושב שדברים האלה, היום במבט לאחור, אני חושב שהם לא, הם לא חדרו לעומק הנשמה שלי, וגם לא עיצבו מחדש את האמונה שלי. אבל משהו מאז שמחת תורה, ובכלל זה ש, אני מסתכל עם שמאלה, אני אומר, קוראים לי, אני נוסע, נוסע בשמחת תורה לצאלים, אני אומר, אוקיי, אני צריך להכניס את הפלוגה שלי, אני נכנס, אני אחרי זה, אין שם, זה לא שאין שם, אני אגיד, זה לא, אני בא להגיד, אין שם מישהו אחר. יש שם עוד אנשים, אני לא לבד, כולם עושים, אבל כולם נשאלים את אותה שאלה, זה אתה, צריך אותך. עכשיו, זה הופך להיות כבר מהצריך למשהו שאני פתאום מבין שהוא חלק מהעולם שלי. הוא חלק מהעולם שלי. להילחם, בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה, בין אם דמיין את עצמי כמאצ'ו ובין אם לא דמיין את עצמי כמאצ'ו, בין אם אני קרבי ובין אם אני עורפי. בסיפור שלנו, לחימה, היא חלק, אני לא רוצה להגיד תמיד, אני לא רוצה להגיד, אבל אני רוצה להגיד, זה נמצא שם. יש שיר נפלא, אני פתאום ככה נזכר בו, ואני אפילו נראה אם אני אצליח רגע לצטט אותו מילה במילה, כי הוא רגע ממש שיר שכתב חיים גורי, ששמו ירושה, אני לא יודע, מישהו עוד לומדים את זה לבגרות? לא, אבל מכירים את השיר, ירושה? זה שיר יחסית מוכר, אבל אני רוצה רגע לקרוא אותו, שיר על העקדה, שהוא בעיניי מנסח פה משהו באמת מאוד עמוק. האיל בא אחרון, ולא ידע אברהם כי הוא משיב לשאלת הילד, ראשית עונו בעת ימו ערב. נשא ראשו אסב, בירותו כי לא חלם חלום, והמלאך ניצב, נשרה מאכלת מידו. הילד שהותר מאסוריו ראה את גב אביו. יצחק כמסופר לא הוא עלה קורבן. הוא חי ימים רבים, ראה בטוב עד אור עיניו כהה. אבל את השעה ההיא הוא הוריש לצאצאיו. הם נולדים ומאכלת בליבם. זה אולי המשפט כן, את ה... זאת אומרת, יצחק לא הוא עלה קורבן, אנחנו לא חיים... ה-DNA הדתי שלנו לא אומר שהחיים צריכים להסתיים במוות. על קידוש השם. אבל הם נולדים, צאצאיו של יצחק נולדים ומאכלת בליבם. העקדה היא חלק מהסיפור העתי. ההתוואות הזאת להתמסר. וזאת, אני אומר נקודה שאני רוצה לחבר אותה רגע לעוד נקודה שמבחינתי מאוד חשובה לשפה הדתית, ואז גם אני מקווה לשמוע קצת מכם מה אתם חושבים על זה. חלק, אני חושב, מהמורכבות של המלחמה הזאת וחלק מהקושי הוא העובדה שהצד השני, ובואו לא נקרא לו הצד השני, כי הצד השני זה איזה מין לא יודע מה, אבל האויב, הרשעים, חמאס, הם בעצם מאוד 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 קשה להילחם בהם, ומאוד מאוד קשה להכריע אותם, כי בעצם הם לא מחזיקים שום דבר ביד. כן, המוכנות להיות שהיד. אני הולך אז כרגע בדיוק, 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 מה האידיאולוגיה של חמאס, האם מדייק, לא מדייק, כי זה שוב מחשבות שתמיד עולות בראש. אבל כבר לא מעניינות אותי, כי אני עכשיו נלחם. אבל הצד השני משדר לי שהוא מאמין והוא לא מפחד. הוא לא מפחד למות. הוא באמת לא מפחד למות. זה ברמה של הזיה. אנשים רצים אליך ואתה אומר, אני לא מבין, אתם לא מפחדים? אני בחיים לא הייתי רץ מול טנק. הם רצים, אז אני יורה. אבל יש לי רגעים שאני אומר, הוא אשכרה רץ אליי. לוקח, עם כל הלחימה, זאת אומרת, ואשכרה עוד מישהו רץ אליי, ועד כאן עוד מישהו יורה עליי. כן, התפרסם השבוע איזה סרטון גם של צנחנים, אני חושב, בחאן יונס, שאתה רואה מחבל אשכרה רץ, אתה אומר, תגיד, אני מודה שיש איזה כל הראשון, תגיד לי, אתה דפוק? אתה לא לימדו אתכם בחמאס שלא רצים על הפאדי לתלולית הפאר שם חסלים אותך, אבל ככה חסלים אותו? עכשיו, אני חס לשאלה מה הבן אדם, אלא העובדה היא ש... אבל ככה הוא נלחם, זה גם משהו שלרגעים הוא נורא מטלטל. כלומר, הם ילחמו במובן הזה, הם לא מפחדים על שום דבר. הרב שגר כתב באיזשהו מסמך בעקבות מלחמת לבנון השנייה, משהו שקצת מתקשר לזה, הוא אמר שהתחושה שלו הייתה שזה, לכאורה, הוא תמיד חווה את עצמו בצד המאמין, בכל המובנים, והוא הרגיש שבמלחמה הזאת האמונה נמצאת בצד השני, אצל חיזבאללה, אצל השהידים, ודווקא, כן, אחרי מלחמת לבנון, או אולי במהלכה, אני חושב שאולמרט נסע, אולמרט שהיה ראש הממשלה, נסע איזה נאום בארצות הברית, והוא אמר, עייפנו, נאום מפורסם כזה, עייפנו ממלחמות, עייפנו מצורך כל הזמן הזה, פנינו לשלום, לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל הרב שגר כתב זה נורא טלטל אותו, הוא אמר, לא הבנתי, הצד השני מוכן להילחם עד כלות, ומה אנחנו? עייפנו? עכשיו, למה אני מחבר את הדברים? כי שאלת הלוחמנות קשורה גם לשאלת האמונה. מי שמאמין לו מפחד, אני לא יודע אם אני חותם על המשפט הזה, בניסוח הזה, אבל לוחמנות שואלת שאלות על אמונה. שואלת שאלות על אמונה בצדקת הדרך, ולמען מה, ואותנו כאנשים דתיים כעובדי השם, היא שואלת שאלות על אמונה, נקודה, אמונה בהשם. האם האמונה משתנה? האם המבט שלי לקדוש ברוך הוא משתנה בעקבות הלחימה? אני רוצה להגיד שלי באופן עמוק, הוא משתנה מאוד. אני עכשיו לא, אני מרגיש שאני זקוק לקדוש ברוך הוא, זקוק לאמונה שלי, בו, לאמון שלי, כן, אמונה מלשון אמון, מלשון ביטחון, אבל גם מלשון אמון הכוונה היא שזה הסיפור שאני הולך עליו, כי בצד השני עומד מישהו שמאמין, מאמין גם באלוקים, זה אותו אלוקים, זה לא בדיוק אותו אלוקים, לא נכנס לשאלות התיאולוגיות, על אף שגם הם וגם אנחנו מאמינים באחד, לפעמים אני חושב שהקדוש ברוך הוא ואללה, זה לא בדיוק אותו אחד. כן, לא יכול להיות מה שנקרא, איך שמתארים את אללה, זה לא הקדוש ברוך הוא. כן, אבל לא נכנס לשאלות התיאולוגיות. אבל מישהו למולי מאמין, והאמונה שלו, איך אני מכריע אותה? ואני חושב שזה דבר שבאופן עמוק גם מעסיק אותנו, האם נוכל לנצח, האם נוכל להכריע, הרי הם מוכנים להיות שהידים על הכל, הם לא מחזיקים שום דבר ביד, אתה לא יכול לאיים עליהם. וזה גם מה שאתה לא יכול להצמית אותו, זה שאלות שהן גם מעסיקות אותי באופן רוחני. יש פה גם מלחמה רוחנית, איך אני מנצח את הדבר הזה? אני צריך לנצח את הדבר הזה, כי הדבר הזה רוצה לבולעני, הדבר רוצה להשמיד אותי, הדבר הזה חפץ במותי, האמונה המעוותת הזאת. איך אני מנצח אותה אבל? דרושה לנו לוחמנות באמונה. עכשיו, מה כלי הנשק שלי בארסנל הרוחני? יש פה דבר שחייבים להגיד אותו בצורה מאוד מאוד עדינה, כי כפסע, מי הקטן, מילימטר מפריד בין לוחמנות דתית, אני אקרא לה טובה, לבין לוחמנות דתית שאוי לנו, כן? שחכמים אומרים שהתורה זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות, מה המרחק בין התורה שם חיים לבין התורה שם המוות? מילימטר. זה נדמה לנו כאלה, לא, 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 יש אנשים שהתורה הופכת להיות שם המוות, התורה גורמת להם להיות לא מוסריים, התורה גורמת להם להיות אטומים, התורה גורמת להם זה, ואנחנו התורה היא שם חיים, רבותיי, מילימטר, אולי פחות. יש בין התורה שם חיים לבין התורה שם המוות. כשאני מדבר על לוחמנות דתית, זה דיבור שחייבים להיות בו מאוד זהירים, כי מילימטר, ממש אפס פסיק, אני לא יודע מה, וזה גולש לפונדמנטליזם דתי, אני בכוונה אומר פונדמנטליזם, כי זה מין משהו שאני יכול, אוקיי, לדבר ההוא ששם, לקנאות דתית שמחלה את העולם ותחלה גם אותן, והיא כבר הופכת להיות בעצם גם לא דתית, בעיניי. אז איך מזקקים אמונה לוחמנית? אני רוצה להציע כמה מחשבות, ובאמת גם לשמוע אתכם. אני חושב שהנקודה העמוקה, שאני מוצא אותה גם בשאלות שאני שואל את עצמי, אני צריך להיות לוחם בשביל לגור פה? אני צריך להיות לוחם בשביל הילדים שלי? התשובה היא כן. אז אני צריך כל הזמן לעסוק בכלי נשק שלי, ואיך אני חוסם ויורה ומשמיד, אלה החיים? לא בהכרח. אני ודאי אדרש לעשות את מה שאני אדרש. אבל אני רוצה לדייק פה תנועה, אני אומר, גם במישור הממשי, הביוגרפי של לחיות יהודי בעם ישראל, בארץ ישראל, בעת הזאת. וגם בתור עובד השם, שיש אויב, אויב רוחני, אויב עם אמונות, שנלחם. הקדוש ברוך הוא גם נמצא במלחמה. בא לשלה את עצמנו. כן, אנחנו גם יודעים שבכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא בצרתם של ישראל, אבל זה לא נמצא בצרתם שצר לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מלמעלה משתתף בצערנו. כן, הביטוי להשתתף בצערו. אוי לנו אם הקדוש ברוך הוא ישתתף בצערנו, כי זה אומר שאנחנו מאוד מאוד רחוקים. אני מקווה מאוד, וככה זה לימדו אותנו, שבעת צרה לישראל וגם ישראל מאוד רחוקים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רק משתתף בצערנו, הקדוש ברוך הוא בצרה עצמה. גם הקדוש ברוך הוא בלחימה, יש פה לחימה, גם האמונה, גם התורה, הצורה שבה הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, גם עליה יש מלחמה, גם הקדוש ברוך הוא נלחם. צריך ללחם, המלחמה הזאת מתרחשת בכל החזיתות. הלוחמנות הדתית, אני רוצה לזקק אותה לנקודה אחת, והיא מסירות הנפש. מה הכוונה מסירות הנפש? מסירות נפש, אנחנו אומרים את המילה, אני אומר את הביטוי מסירות נפש, בדרך כלל מה האייקון שעולה, מה זה האייקון הכי, מה זה מסירות נפש? רבי עקיבא, מסר את נפשו. אני מודה שכשאני חשבתי מסירות נפש, תמיד עולה לי רוי קליין. ולצערנו, הגדול, נחשפנו לגבורות עמוקות ונוראות, גם ב... כן, אני... ענר, נכון? שמו של הבחור שזרה, ענר שפירה, נכון? זה מסירות נפש, זה מסירות נפש. אני אומר... זה בדרך כלל, זאת אומרת, מי שבאמת מוכן אשכרה לגעת ברימון ולספוג אותו. ויש המון המון סיפורים כאלה, אני סתם לוקח את השמות כדי לעורר אותנו, סיפורים שנמצאים. אני רוצה בכל זאת להציע עוד מחשבה על מסירות נפש, שקשורה גם למה שאני קורא לוחמנות דתית. מסירות נפש היא המוכנות ללכת על הסיפור שאני חי אותו עד הסוף. מה הכוונה ללכת על הסיפור הזה עד הסוף? אין הכוונה לסיים אותו במותי. שרק אם מתתי על קידוש השם, מסרתי את הנפש. אני דווקא הולך על הצד שלה לחיות אותו. אבל לחיות אותו עד הסוף. בעוד רשע לנגדי, אומר דוד המלך, מה קורה לי כשאני חווה רשע לנגדי? אני אומר, רגע, אני אוחז באמנות אבותיי ובאמונת אבותיי. יש לי סיפור דתי שאני חי אותו. שנים... הוא היה משהו שהיה נמצא בחיים וטוב וממלא, אבל אף פעם לא הייתי צריך להחזיק אותו חזק, כי אף אחד לא איים עליו, לפחות ככה חשבתי. אבל היו דברים שמאיימים עליו, ומאיימים עליו, ומה שאני צריך לעשות זה להחזיק ולהישאר. היכולת שלנו לנצח, גם במובן הפיזי וגם במובן הרוחני, תהיה אם לא נרפה. עכשיו, לא להרפות, למה אני קורא ללא להרפות מסירות נפש? כי מסירות נפש היא בעצם... אני מוסר את הנפש שלי למרכז כובד אחר. בדרך כלל הנפש שלי עם המרכז הכובד שלה, אני, החיים שלי, הרצונות שלי, מה שחשוב לי, לא במובן האגואיסטי, במובן של דלת אמותיי. מסירות נפש זה להוציא את הנפש מדלת אמותיי, ולשים אותה על מרכז כובד אחר. על עם ישראל, על החיים שלנו בארץ, ועל האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. אני מחזיק כביכול תופס איזה בשולי גלימתו, כביכול של הקדוש ברוך הוא, ומחזיק חזק. אומר, אני לא משחרר עכשיו את האחיזה הזאת, זו מסירות הנפש. כשאני לא מרפא, מרכז הכובד של הנפש שלי, אני כבר רוצה להרפות, כואב לי. כן, אני כבר לא מבין גם למה אני מחזיק, אולי כבר לשחרר, אולי להרפות. מסירות הנפש היא בדיוק להגיד, אני לא מרפא. אני לא שואל את עצמי, מה יקרה כשאני ארפא? אני לא מרפא. מסירות נפש, אני רוצה להגיד שגם זה משהו שליווה אותי מאוד מאוד במלחמה. לא בטוח, אני לא יודע להגיד אם יש לי את כוחות הנפש הגדולים של באמת הגיבורים שאנחנו שומעים עליהם יום יום, של אנשים שבאמת, אני שומע את הסיפורים וזה מטלטל אותי כמה עוצמה יש באנשים. אנשים שרק חיכו לקחת חלק, רק חיכו להיכנס, רק שאלו את עצמם, למה בשמחת תורה הם לא לקחו את הנשק האישי שלהם וקפצו? צריך להזכיר באמת גם לפני שבוע, היינו בהלוויה של יובל ניר, השם יקום דמו, מישהו שככה במעגלים הקרובים, אבל הסיפורים שמספרים עליו הם אלה. שזה באמת בן אדם שהוא, שוב, הוא זה לא רמבו, הוא לא חי חיים של רמבו, זה לא, הוא זה אדם, שוב, היה חזק ואיש ככה באמת בכל רמה חבריו, אבל זה לא שהבן אדם הזה חי עם סכין בין השיניים. הפוך, כן, קיבוצניק בהקשר הזה. אבל הוא כל הזמן שאל את עצמו איך אני נותן, וכשהוא מגיע הוא מתחיל להסתכל איך נלחמים ומנסה לעצב את המציאות הצבאית מחדש. אני מודע שבאופן אישי אני לא הרגש שיש לי את כוחות הנפש האלה. אני עומד ליד אנשים כאלה שבאמת באמת מרגיש בטל. הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם, אפילו לא צדיקים גמורים. זה באמת משהו שהוא אומר, אנחנו מגלים אנשים במדרגות שהם מאירים לנו, הם מאירים לנו. אבל אני רוצה לדבר על אנשים פשוטים. אני מרגיש את עצמי בהקשרים האלה, אין לי שם איזה, לא יודע מה, איזה מאגרים של עוצמות. אני לא יודע, אני לא, אני בן אדם, בן אדם רגיל. לא עכשיו בורח ורץ ומתכחש וזרוק את הכל מאחוריי, אבל לא חשבתי שיש בתוכי את המאגרים האלה, והייתי זקוק להם, ומצאתי אותם, שוב, מצאתי אותם, בנקודה הזאת של מסירות הנפש, מסירות הנפש, הכוונה היא שאני לא מרפא את האחיזה שלי. אני, בנקודה של להיות לוחם זה היה, אני לא עוזב, אני לא הולך אחורה. ונכנס עוד צעד קדימה, ועוד צעד, ונלחם, 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 וממשיך. וכשאני נלחם, אני לא עכשיו, אני מחפש את האויב, אני רוצה להקות בו. אני נלחם איתו, כי הוא מאיים עליי, כי הוא נלחם איתי. אני אומר, זה דברים שאולי הם פשוטים, ואני חושב שבהוויה הרוחנית שלנו, אני חוזר עם הדברים האלה למציאות שכבר אני לא נמצא בתוך הטנק, ולא מחפש בכוונת את המחבל, ואני עדיין מרגיש שאני מחפש. עכשיו, האויב, אני חייב להגיד, אם אני חוזר לשדה הרוחני ומשפט אחרון, ככל שננסה להעתיק את הדבר הזה, העתיק הדבק למציאות, להגיד, אוקיי, אז מה אוהבים שלנו ברוחניות? ובוא נתחיל לנסות לענות שאלות ונגדיר ש... לא יודע מה. כן, המתירנות המינית, האינטרנט, הרשתות החברתיות, ההתרחקות מרוחניות, מה שלא נסמן כאויב, זה דבר שהוא גם אחד הדברים הכי מסוכנים בעולם. כי הוא מייצר אטימות, הוא מייצר אלימות רוחנית. אני אומר את הדברים האלה רק כדי שנזכור שיש בדבר הזה זהירות רבה, אבל אני לא מציג את התמונה בצורה מאוד מאוזנת, על אף שיכול להיות שצריך להעביר דרכנו שלם על אלימות רוחנית, ואיך העולם הדתי יכול להיות אלים, ואיך אסור לנו להיות נוקשים בעולם הדתי שלנו. אני לא אומר את הדברים מן השפה ולחוץ. פשוט מרגיש שהעת היא עת מלחמה. אנחנו צריכים לחזק את ה... על מה, אני חוזר לדברים שאמר מורי ורבי הרב דוב, על מה אנחנו שולפים חרב. וכשאדם שולף חרב צריך לדעת ברוחניות, הוא אף פעם לא בא לבן אדם שמולו, שנוגד את אמונותיו, ותוקף אותו, ומעליב אותו, ופוגע בו, כי אדם לא יכול לשלוף חרב על, 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 במובן הזה. אבל על מה אני, כן, וחרב הוצאת מתארה, שלפת נגד צורך, על מה אני מוסר את הנפש שלי? איפה אני מוציא את הנפש שלי מדלת אמותיי, ושם אותה על מרכז כובד אחר, כלפי אחיי, חבריי, עם ישראל, וגם כלפי הקדוש ברוך הוא. על מה אני נלחם? אני נלחם להחזיק לו את היד, אני נלחם להשאיר אותו בתמונה, אני נלחם על כבודו, אני נלחם על האמונה, אבל ההילחמות הזאת היא מסירות הנפש שתאפשר לי בסופו של דבר לנצח. אני אסיים בתמונה מאוד, שגם הלכה איתי בלחימה. התורה בפרשת קורח מתארת את קורח בא ומתיח במוישה רבנו, נכון? כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם, וישמע משה, ויפול על פניו. רב צדוק באחת הפסקאות, פסקה צדיקי סמכי בצדקת זה, למה משה נפל על פניו? אומר, משה נפל על פניו כי קורח בא להילחם. ולקורח היה אמונה בצדקת דרכו. 250 איש, מקטירי הקטורת, זה אנשים שהאמינו שהם צריכים להיות כהנים, והכהונה זה הסיפור, ואם הם יחזיקו את המחתה, העולם יהיה נכון יותר. והם היו מוכנים למות על זה. ואכן, הם מתו. אומר רב צדוק, התורה קוראת להם את מחתות החטאים האלה בנפשותם. זה אנשים שהחטא היה בנפשותם, כלומר, הם הלכו על הסיפור הזה. אם תרצו, כביכול, כביכול, אני אפילו לא רוצה להגיד, רוצה להגיד שהידים, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת עליהם. המילה הזאת כבר אי אפשר להגיד אותה. אפילו לא בדימוי. אבל זה עדת קורח, הם הלכו על הדבר הזה. ומשה רבנו חייב להציב קונטרה רוחנית, אומר רב צדוק, וישמע משה ויפול על פניו. כן, אומר רב צדוק, התנועה הזאת של נפילת אפיים, היא בדיוק משה רבנו לא נעמד שם בדלת אמותיו שלו, מוישה רבנו, הרי לכאורה משה רבנו צודק, והשם בחר בו, אבל הוא לא מתבצר בדלת אמותיו. וישמע משה ויפול על פניו, הוא עושה ככה. הוא אומר, בעצם בתנועתו הגופנית והפיזית והרוחנית, אני נמצא פה עד שהגל הזה יעבור מעליי. אני מחזיק את זה, אני מחזיק את זה שהשם בחר בי. אגב, אני נמצא פה ואני לא תמיד יודע בדיוק, 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 בדיוק את משמעותם של דברים בדעתי, למה מה שקורה קורה. אבל אני פשוט נמצא פה ומחזיק ופורס את זה ומוסר את הנפש. אני באמת רוצה להגיד שהדבר הזה קורה לנו ומעורר אותנו. מעורר אותנו. למסירות נפש, מסירות נפש שוב, שהיא לא צריכה להיות רק בשדה הקרב. מסירות נפש זה לא רק אדם שתופס רימון וזרוק אותו. מסירות נפש על באיזה מקומות ועד כמה אני הולך עם הסיפור הזה עד הסוף. עם עבודת השם שלי, עם הקשר שלי לעם ישראל, אנחנו נדרשים להציב רף נגדי. לא רק בחזית, אלא גם בעורף. רף של מסירות נפש, אתה אגיד, אני בישיבה חי את הסיפור הזה במלואו, חי את הסיפור הזה של להיות כאן, אני יום אחד גם עוד מעט אלך ויהיה לוחם, וזה לא משנה אם אני לוחם קרובי, או לוחם עורפי, או אדם שלא לובש מדים. אני לוחם, והדתיות שלי צריכה את מסירות, את המוכנות להילחם. את מסירות הנפש להמשיך להילחם, להמשיך להחזיק, תוך כדי ההחזקה הזאת, כמובן שדברים מתבררים. אבל עד אשר, באמת, כן, קומה השם ויפוצו אויביך ואנוסו משנאיך מפניך, ושגם הקדוש ברוך הוא יילחם איתנו. עד כאן מחשבותיי, אני אשמח קצת לשמוע איפה זה תופס, מה זה מעורר. אם יש למישהו תגובה, מחשבה, שאלה. אשמח לשמוע.
אני מרגיש בשמחה תורה, שאלנו, לפחות בעיניי, שאלנו את עצמנו איפה הצבא לפני ששאלנו איפה קדוש ברוך הוא. אני חושב שבגדול זה סימן טוב, שקודם נסתכל על עצמנו ו...
בנקודה מאוד מעניינת עמוס, כי אני רוצה להגיד, יש בזה משהו באמת מאוד עמוק, שבאמת הצלחנו שוב, מה שנקרא, בחסד השם ובהשתדלותנו, לבנות פה צבא, לבנות פה לוחמים, לבנות פה עולם, קודם כל, חשוב גם להגיד שהוא גם קרס, הוא לא קרס סתם, הוא לא קרס רק בגלל שראש אמן עשה טעות כזאת או אחרת, הוא קרס כי גם הצבאיות שלנו, אם אני רוצה להגיד, זה נכון ששאלנו את עצמנו איפה הצבא, אבל הצבא, לא נכנס כרגע לשאלה איפה הצבא היה, למה הצבא היה, אבל העובדה שהצבא לא היה, אני רוצה להגיד בזהירות, היא שיקוף של עולם, שאני חושב שהוא גם קשור לעולמות הרוחניים שלנו. זאת אומרת, אם לא נחזיק את התמונה בשני צידי המתרס, לא רק בלחימה הפיזית, אלא גם בלחימה הרוחנית, אז גם צהל לא יהיה שם בלחימה הפיזית. זה מה שאני רוצה לומר. אתם יודעים מה אני אומר? אני רוצה להגיד שזה נכון ששאלנו את עצמנו, קודם כל איפה צהל ואז איפה הקדוש ברוך הוא, אבל מה שאני רוצה להגיד שאי אפשר להפריד ביניהם. לא שזה, אי אפשר להפריד ביניהם, הכוונה היא אם אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא לא יהיה, לא הקדוש ברוך הוא כמשגיח, כמו נגיד, אם האמונה שלנו, אם החיות שלנו, את הסיפור הזה במלואו, לא תהיה שם, גם צהל לא יהיה שם, ולא, אני חושב שזה, מה שנקרא, חווינו את זה, שצהל לא נמצא שם, אני חושב כשיקוף מאוד עמוק, שגם אנחנו לא היינו שם. אנחנו לא היינו בכל המובנים, לא היינו בעוטף. לא היינו שם, זה לא עניין אותנו מספיק, זה לא הפריע לנו מספיק, היינו עסוקים להילחם וגם לא רצינו להילחם. וגם לא היינו מוכנים, זה עוד מעגלים, ואני חוזר פנימה עד המעגל הדתי, ואני חושב שגם במעגל הדתי היינו עסקים בלהגיד איפה אנחנו רואים את האמת בכל דבר, עסקים להגיד, רגע, יש משהו שגם מאיים עלינו, ואנחנו צריכים ללכת יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, ולהתנגד אליו עד שאנחנו נפלס דרכנו, והשלום האמיתי, השלום הנצחי, כן, השלום, כן, כמו שזלדה כותבת, קודם כל כך סירה וחצה את ים האש. כן, ואני חושב שזה ממש ממש קשור. העובדה שצהל לא היה שם, העובדה שגם אנחנו, וגם הקדוש ברוך הוא, לא היינו שם. עוד מחשבות, שאלות. כן, רואי.
לא יודע, עולה לי, כאילו, השאלה היא, בסדר, יש מטרה, אבל... מה לדעתך, מתי השלב שבו צריך להפסיק? בסופו של דבר, מלחמות כן צריכות להיגמר, ואני חושבת שאנחנו מפעילים כוח ואת החרב, אז צריך... לדעת לשם מה, כי אני חושב שזה הרבה יותר מהכלום יותר שאנחנו פה, זה כאילו חשב. לא חושבים על מה אנחנו מפעילים את הכוח.
זאת השאלה הכי בוא. כן.
לא, אני...
זו שאלה כל כך קשה, אני אומר, אני חושב, אני שומע אותך הרבה, ואני אומר, קודם כל, אנחנו מרגישים את זה עכשיו, בשאלות האלה, לאן הדברים הולכים, מה היום שאחרי, שהוא בעצם כבר היום שעכשיו, ואיך רוצים שהדבר הזה ייגמר.
אבל אני רוצה להגיד שכאילו אתה
מפעיל
את החרב
הרוחנית. נכון.
לדעתך אמור להיות בפן הרוחני מתישהו חזון כזה, שבסוף אני כן חי הדבר הזה בשלום?
שאלה מעולה. אני... תוך כדי שאלת, עלה בי... דוד המלך, נכון? דוד המלך, אנחנו יודעים שנלחם מלחמות השם, ובסופו של דבר הוא לא בנה את בית המקדש, נכון? אנחנו יודעים גם בשמואל וגם בדברי הימים, אומר לו נתן הנביא, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל ידיך דמים עליהם, אתה לא יכול לבנות, כן, הביטוי הזה מופיע לא בשמואל, בדברי הימים, אבל אתה נלחמת, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. זה דוגמה לסימון קו, לבוא ולהגיד, דוד נלחם את מלחמות השם, אי אפשר להעביר את זה בקו ישר לבית המקדש. בית המקדש צריך שנייה את בית המקדש צריך להיבנות משלמה, ממלך שהשלום שלו. זה מין משהו שאני אני, אני ודאי שומע את הנוסח שוודאי חייב להיות איזשהו קו שאנחנו מניחים את החרב הרוחני. אני חושב שהשאלות של איך ומה ומתי, אני, מכיוון שזה שאלות שאף פעם אין להם תשובה, זה שאלות שאנחנו צריכים לעסוק בהן. זאת אומרת, כמו שבמדינה שלנו צריכים להגיד, טוב, מתי אנחנו רוצים שהמלחמה הזאת תיגמר? לא כי נמאס לנו להילחם, אלא כי אנחנו מבינים שאם אנחנו נילחם כל היום, אז אנחנו, זה לא החיים שאנחנו רוצים. אני חושב שזו שאלה שאין לי תשובה, אבל זו שאלה שבעצם אני אומר, צריך להתעסק בה כל יום. עכשיו אני אומר, גם בעולמות רוחניים, אני חושב שאנחנו תמיד, במובן הזה רואיין אומר, אני מוכן, מה שנקרא, לשכפל אותך פה על הקיר, ושכל יום תשאל אותנו, מתי, האם אתם זוכרים שצריך להניח את החרב? כי מי שלוקח את החרב ליד, הרבה פעמים שוכח, והוא לנצח אוכל חרב ואוכל את זה, מה שנקרא, אוכל את זה עם מלח. אבל, ואז הופך, העולם הרוחני הופך להיות תוקפני, ואלים, ואטום, וקשוח, וכן הלאה, עולמות רוחנים שאנחנו עושים יכולים גם להגיד אפילו שיש לנו איתה מלחמה. כן, עם עולמות רוחנים שאנחנו עושים חלק מהמלחמה שלנו, זה שהם לא מניחים את החרב הרוחנית. אני רוצה להגיד שוודאי, אני חושב שצריך להתפלל על זה מאוד, שהשם ייתן לנו עצה טובה, כי באמת אין, זאת שאלה מטורפת, זאת שאלת השאלות, וצריך לשאול אותה. כדי שאנחנו נדע להעביר אותנו ממצב למצב. אני כן חושב שבמובן מסוים עדיין, חוזר הזה לשיר על רשבי, לאדם דתי יש חרב על הנדן. זאת אומרת, אדם דתי הוא אדם כי הוא אדם שיש לו מה להפסיד. תמיד יש לו מה להפסיד. הוא לא רוצה להפסיד, אבל תמיד יש לו על מה להגן. ותמיד יש לו, כן? ככה אני חושב. אני חושב שזה משהו שבעצם, מקווה שאני לא, שוב, כי השאלה מאוד טובה. אבל אני חושב שצריכה להיות לנו חרב שוב רוחנית, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות, אני אגיד את זה ככה, אדם דתי הוא אדם שיש לו על מה להילחם, שיש לו מה להפסיד. אדם שלא מניח את החרב אגב, הוא לפעמים אדם שכבר אין לו מה להפסיד. זה אולי תשובה לשאלה. אבל אדם דתי הוא אדם שתמיד יש לו מה להפסיד, הוא תמיד מגן על משהו, מגן על אמונתו, מגן על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להגן על אלוקים שהוא לא רואה. צריך להגן על עולם דתי שאנשים רואים אותו כמוזר, צריך להגן על מערכת אמונות, צריך להגן על משהו עדין שהוא שומר, כמוס, ביתי, זה אדם שתמיד יש לו על מה להגן. וככזה, הוא לא תמיד, אם הוא כל הזמן יהיה עם החרב ביד, אז הוא כבר לא, הוא איבד את ה... את ה... על מה הוא מגן, אבל בעצם אין לי תשובה טובה. אבל רק לעסוק בשאלה הזאת עוד ועוד.